טוב, קצת עם הפנים קדימה, לפי הלו"ז, בעזרת השם שכך יהיה, שבוע הבא יבוא הרב דוד ג'יאם ללמד אותנו על הפרקים הבאים, ועוד שבועיים הרב מנחם שחור. שני רבנים שאני מאוד 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 רציתי שיבואו, בעזרת השם שכך יהיה, ואני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהם. אז טוב, שם יש לנו עוד... טוב, פרקים ח'-ט'. אני רוצה לדבר על שתי נקודות, תמיד אני מספיק רק שתיים, אז כבר מראש מתכנן רק שתיים. הנקודה השנייה דווקא תהיה מה שבעיניי הוא מרכז הפרק פה, ואותו הכי חשוב לי שנחשף. הנקודה הראשונה היא נקודה טיפה יותר כללית, שמשמעותית פה מאוד בפרקים האלה. הנקודה הראשונה היא ירושלים. יחזקאל הנביא נמצא בבבל. והוא איכשהו באופן מאוד ניסי ופלאי, הוא עולה לירושלים. זה לא הפעם היחידה, גם בסוף הספר, בעצם שני החלקים של הספר, ההתחלה והסוף, במרכזם עומדים החזונות האלה שיחזקאל הנביא, עולה לירושלים. זה משהו לא שגרתי, לא שכיח. בדרך כלל גם אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לנביא משהו מהעתיד או ממקום שלא נמצאים בו, אז הוא מגלה להם. אבל סיור מודרך כזה שהנביא נמצא, במקום שהוא לא נמצא פיזית בו, זה תקנו אותי, אבל נראה לי זה חד פעמי. זה לא רק נמצא נוכח, תגיד, כאילו, הקרין לו את זה איפשהו, לא, הוא חותר שם, הוא חותר, אתה כמעט יכול לשמוע אותו, צועק על האנשים ותופס אותם, תפסיקו, זו שאלה מאוד גדולה אם יכלו לראות אותו שם או לא. מה? כן, מה זה עליהם? איזה צעקה אתה מתכוון?
התנבא עליהם.
כן, אבל זו השאלה, התנבא עליהם או איתם? זה עליהם לדעתי. אבל, כלומר, האם יכולו לשמוע אותו? האם היה מי שענה לו?
זה כבר כתוב במרות הלכים.
נכון, אבל מה זה אומר? אני מסכים, קיצור, זה משהו מאוד מיוחד. וגם בסוף הספר זה יהיה גם לירושלים, גם המקום, אבל גם זמן, הוא רואה את ירושלים בעתיד, אבל הוא רואה עם חבל מידה. עכשיו, זה לא סתם, זה מגמה שמלמד אותנו משהו מאוד חשוב על ירושלים. שהוא פה בתנ״ך, אני חושב, זה המקום שמלמד אותנו. בכלל צריך להתחיל להתרגל, להסתכל במבט של מה הפרק הזה מלמד. הרבה פעמים אנחנו מדי מבינים הכל כבר, יודעים הכל. בטח, כן, הוא מדבר על ירושלים, נביאים, תוכחות, מוכר, לא. כמעט תמיד שטיפה עוצרים מתבוננים, רגע, אז מה מתחדש פה? מה מיוחד פה? פשוט לומדים עקרונות, בסדר? אז אנחנו לומדים פה משהו על ירושלים, כי זה קורה רק עם ירושלים. כדי להבין את זה, אני שנייה רוצה לחזור עוד משהו שכבר למדנו אותו, אבל שהוא ממש מצטרף לאותו כיוון. בפרקים הקודמים, השם אמר ליחזקאל, תשים את ירושלים אצלך בתור לבנה. תשים את ירושלים אצלך, וכאילו, מה, לא הבנתי, עכשיו, יחזקאל רואים שיש לו את הערוץ פתוח עם ירושלים. לעומת זאת, תסתכלו, יש פה, אני שנייה אצביע על משהו בפרקים הקודמים שלמדנו, כי זה מגמה שמשם עד פה ולאורך הספר, בתחילת פרק ד' זה מה שדיברתי עכשיו, קח לך לבנה ונתתה אותה לפניך וחקותה עליה עיר את ירושלים. אז שוב פעם, זה לא רק סמל לירושלים, זה לא רק טוב, בוא תתנבא וכאיך היא תמצי לנבואה אז תעשה איזה הצגה, אלא יש פה ממש פעולה על ירושלים של בבל הייתי אומר. וזה משהו מאוד זועק, כי ירושלים בתור לבנה זה תרתי דסתרי. לבנה, כמו שראינו פרשת נוח, זה לא אבן, אבן זה... אתה לוקח אבן מהטבע ומשתמש בה, טרסות וזה. לבנה אתה לקחת אפר והפכת אותו ללבנה מרובעת כזאת. בבבל לא היה אבנים בכלל. בדניאל כשכתוב שלקחו אבן גדולה ושמו על הבור, אז אומר רש"י, אין אבנים בבבל. הביא אותה, היה ייבוא אישי של אבן מאזור אחר, כי בבבל זה בקעה, אין שם, זה אין שם ערים וגבעות, אין שם אבנים. ירושלים לעומת זאת, כמו שאתה אומר, זה ארץ ערים וגבעות. אנחנו נדבר עד עכשיו על הנקודה הזאת, של הלבנה והאבן וזה, אבל מה שאני רוצה לענייננו, שהוא יצר את המציאות של ירושלים בזעיר אנפין בבבל. ולעומת זאת, כאילו, לא בניגוד, אלא דווקא כהמשך לאותה מגמה, השם אומר, כן, אתה פה, אבל אתה בירושלים. אני חושב שמה המגמה הזאת אומרת, זה בהמשך פרק ד' הקדוש ברוך הוא עצמו אומר, לא בפרק ד', פרק ה', פרק ה', פסוק ה'. כה אמר השם, זאת ירושלים בתוך הגויים שמתיה וסביבותיה הארצות. שים לב מה, איזה נימה יש פה בפסוק, זאת ירושלים, פרק ה' פסוק ה', בתוך הגויים שמתיה וסביבותיה הארצות. הפסוק הזה בעצם אומר, ירושלים היא לא חלק מהעולם במובן הרגיל. השם שם אותה בתוך הגויים, בין הארצות, כאילו הציב אותה איפשהו. זה מבט, זה ממש יותר משיעור אחד לבאר זה, את המשמעויות של זה ומה זה בדיוק אומר, אבל זה משהו שהוא מאוד עקבי בתנ"ך, ולא רק בתנ"ך, בתפילות שלנו ובהבנה שירושלים זה לא חלק מהעולם במובן הרגיל, זה כאילו השם השתיל אותה מעל. תראו איזה הבדל גדול, זה פרק, הפרקים ה' ו' ז' שלמדנו בשבועות הקודמים כולם, הוא בעצם מדבר על ארץ ישראל. בפרק ה' ד' ה' על ה' בואו נגיד על ירושלים, ו' על ערי ישראל, וז' על אדמת ישראל בכללה. אבל בעוד של ערי ישראל, אז הוא אומר, שים פניך, תדבר לכיווני, אישה, ערי ישראל הם שם, לך תדבר אליהם, או תדבר על אדמת ישראל, כשהוא מדבר על ירושלים, הוא לא אומר, לך תדבר על ירושלים. לך תפנה פניך על ירושלים. במקום זה, תיצור פה דגם של ירושלים. יש מושג כזה, אולי כבר עולה לכם גם בראש, הנפש החיים, שאומר שבעצם המושג ירושלים זה מתאחד עם המושג כנסת ישראל, וזה חוזר לפשט שהמון פעמים הנביאים פשוט מדברים אלייך, האומה. מי זה האת הזאת? מי זה האת הזאת? בנביאים הרבה פעמים רואים שהאת, שכנסת, שהנביאים מדברים עליהם בתור כלל עם ישראל, זאת ירושלים. פה זה, אני חושב, זה התפר. כשהשם מגלה ליחזקאל, אמרתי, זה דו-סיטרי, גם שירושלים בעצם יכולה להגיע לפה. אתה עזבת את ירושלים, אבל זה לא שהיא שם ותנמה אליה. לא, תחוק אותה מסביבך, ירושלים איתכם, לא, אני עכשיו רוצה להיזהר בלשוני, אבל כאילו, לא פחות ממה שהיא שם. שמתי אותה באמצע הארצות, ועכשיו אתה תוכיח אותה. ותראה מה קורה לה. ובנגד, אתה בכלל לא כזה רחוק, אתה יותר קרוב מהם. הם חושבים שהם שם, וזה בדיוק עכשיו הוויכוח בפרקים האלה. אתה שם, אתה רואה כל מה שקורה שם, ועוד מעט נראה שיותר ממה שהם רואים בכלל. אתה נמצא בירושלים, וירושלים נמצאת אצלך. ירושלים... זה המקור, זה השור של המושג הזה, בטח. כן. עכשיו צריך להיזהר, זה יכול להפוך כמו... לכן אמרתי צריך להיזהר, זה יכול להפוך כמו להשיג יותר טוב, נו... כמו שרבי נחמן היה צריך להגיד את התלמידים שלו הרבה פעמים, שארץ ישראל זה ממש, זה לא בחינת ארץ ישראל. אז ירושלים זה עוד יותר סיכון. כי... זה הקדושה, זה מקדש השם, זה... פה, מקדש מעט, ואי להם להקדש מעט, זה בעצם זה מה שזה אומר. אז זו הנקודה הראשונה שרציתי לשים לב, זה מגמה פה בספר, וזה משמעותי לכל החיבור של יחזקאל. זה לא רק גם מרחוק נפתחו לך השמיים, אלא יש משהו כזה של ערוץ פתוח עם ירושלים, כי ירושלים היא המקום בעולם שהוא לא לגמרי מקום בעולם. יש מקום אחד שהוא לא בסך המקומות הרגילים, הוא עיר השם, הוא לא מקום שלנו בכלל. ארץ ישראל כולה קדושה, אבל היא הארץ שלנו, שהשם התאים לנו ארץ ערים וגבעות, ארץ יש בה שבעת המינים, זבת חלב ודבש. ירושלים, כל הדברים האלה לא נאמרו עליה. תמיד עיר השם, היא לא העיר שלנו. מילה בתור כזאת, אז השם אומר פה, אני מאוד אוהב את הפסוק הזה, שאומר השם, בתוך הגויים שמתי או סביבותי הארצות. זה מין מבט כזה שהיה כדור הארץ, והשם השתיל בו את ירושלים מלמעלה. זו הנקודה הראשונה שחשוב לשים עליה לב, היא משמעותית לכל התפיסה של מה המשמעות שהשם, אני חוזר לשאלה הראשונה, למה השם לא אומר לו מה קורה בירושלים? שיתאר לו בנבואה, מה היה חסר? התשובה היא, לא, הוא שם, השם ממש יוצר לו פיק רוחני, אנחנו לא יכולים להבין, אבל זה מין, הוא פוגש את הרובד הזה שאפשר להיות בירושלים, גם כשאתה לא בקיא, ירושלים זה משהו מראש על טבעי. יש על זה, אני רק בתור הפניה להרחבה על זה, מהר"ל מאוד חשוב בנצח, פרקים נ' נ' א', מסביר מה ההבדל בין ארץ ישראל לבין ירושלים. אני בעצם קצת סיכמתי את דבריו עכשיו לפי הבנתי. נ' נ' א', אחר כך יש גם נ' ב' בית המקדש, ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש. כל אחד הוא ממש מסביר מה הבחינה שלו ביחס לשלושת המדרגות האלה, ארץ ישראל, ירושלים, המקדש. טוב, מבט עכשיו יותר ממוקד על הפרק שלנו. מה לדעתכם, אם הייתם צריכים לבחור, הפסוק המרכזי בפרק? סבור שנייה, דקה שניים. מה הפרק ח'? אני הייתי אומר גם ח' ת', אבל בסדר, כדי שלא נתחיל מח'.
יש פעם פסוקים של מה הקדוש ברוך הוא מתאר את
שנייה, בואו שנייה עשינו ממש דקה, שנייה תסתכלו מחדש, כבר אנחנו, כולם פה כבר קראו כמה פעמים, דיברו וזה, אבל עכשיו אני אומר לכם, תבחרו פסוק אחד, שהוא הפסוק המרכזי. תאוות הגדולות, שעושים פה, מעולה. כן, פסוק וב, מה פסוק וב? כן, מעולה. מה אמרת יהודה? מי אמר נתנאל? י"ח? גם אני אעשה בחימה לא תחוס אני ולא אחמול.
כן? הכל אומר אותי, לא אותי, לא אותי, לא אותי, ראית?
זה המסקנה. יפה, אומר עמוס, גם את זה. אני גם חשבתי, ככה ואני אסביר. אני, עכשיו, זה לא עכשיו, כאילו, כל אחד יכול לקבוע גם מה קריטריונים לפסוק מרכזי. למשל, פה ראינו שני קריטריונים שונים. של אהרון אמור, אהרון אמר, זה המ... לשם הכל חותר. אני המון פעמים כשאני חפש, זה המבט שלי בדרך כלל, ואני תמיד אומר אותו בתור הצעה גם, שמה החידוש פה בפרק, ביחס הייתי אומר, לכלל מחשבת התנ"ך, או לכלל ספר, או... מה מיוחד פה, חוץ מלהגיד, טוב, עוד פעם את המשפט, חטאתם ולכן יהיה חורבן. כאילו, אם בסוף יכולתי לסכם, זה הלקח שיצאתי, אל תחתיאו כדי שלא יהיה חורבן, אז הייתי מסתדר בלי הפרק הזה בתנך. ופה אני שנייה חוזר לשאלה פשוטה, שעוד מעט נראה איך לאט לאט תתהפך לנו השאלה הזאת. אני רוצה לסכם עכשיו מה קרה בפרק. אמרנו, יש פה את הנס הזה, את הפלא הזה, ששם אלי תחזקה לירושלים. ומה הוא ראה שם? ארבעה חטאים, והשם אומר, תקשיב, בגלל החטאים האלה, יהיה חורבן. נכון? סיכמתי טוב? זה קשה לי הסיכום הזה. כי בגלל מה שאמרתי קודם. הוא אמר עוד זה לפני שהם חטאו עומדים להיחרב. יחזקאל עצמו כבר גלה. המצב ידוע בעצם, גלות יהויכין כבר באה להכין את החורבן שכבר נגזר מימי יאשיהו. מה קורה בחטאים האלה, או מה קורה בסיטואציה הזאת, שמוסיף למפה, מחדש במפה, משנה... אז אתה אומר, מעולה, אתה אומר רובד מאוד טוב ויסודי, אתה אומר עצם זה שיש פה עכשיו מערכתי, הוא עושה פה זה בסקירה אחת, יש חטא כזה, חטא כזה, חטא כזה, חטא כזה, אני גם חושב שזה מסודר, ממש כל, רואים שעם ישראל הציב, מומחיות שעם ישראל בחטא זה לפעמים מיוחד, שכל מקום הוא הציב מה שמתאים, בכניסה, שאתה עוד לא נכנס על המקדש וזה, אתה רק בא עם הרצון להיכנס, אתה עדיין לא זה, אז שם זה הפסל הגדול, המקנה, חז"ל כותבים שהיה פסל עם ארבע צדדים כנגד ארבע הכיוונים של המרכבה. אחר כך, כשאתה נכנס יותר, קיצור, לא רוצה להאריך בזה, אבל אני חושב שזה רובד נכון ופשוט, אותי זה לא מספק, כי זה לא מסביר לאלף למה זה פה, למה זה דווקא עכשיו, מה יש דווקא בחטאים האלה, מה, חפש זה משהו מאפיין שהכי פשוט והכי מחדש, שוב. אתם מבינים? זה לא שאני אומר, וואלה, אני רוצה לחדש פה, זה בכלל לא הנקודה. אני אומר, יש פה משהו שיכול להיות שאני אקרא אותו 20 פעם ואני אחפש מה השם רוצה למסור לו דווקא בחטאים האלה, דווקא במקום הזה, בזמן הזה. השכינה חייבת לעזוב? אני... רוצה לשאול עוד שאלה שהיא ממש מכווינה, שהיא שאלת מאוד פשט בפרק. שאלת פשט, פשט, פשט בפרק, בפרקים האלה בכלל. השכינה כבר ראינו, יחזקאל פגש אותה בבבל. היא כבר גלתה. למה? אמרנו, בעצם השכינה כבר גלתה. יש כבר בחינה רבה במקדש של בית חרוב וחרבת, היא כבר לא פה, והיא להם למקדש מעט, היא בבבל. עובדתית הוא פוגש אותה על נער כבר. דיברנו על החידושים הזה שכל הדרך פגישה עם מרכבה זה בכלל פגישה עם השכינה של חוץ לארץ. אז למה? עכשיו השכינה, לא רק יחזקאל, קודם דיברנו על יחזקאל שעולה לירושלים. בשביל מה השכינה עכשיו חוזרת לירושלים? אני חושב שזו שאלה מאוד גדולה ויסודית פרק, אני בטוח שדיברתם בה, עסקתם בה. למה השכינה חוזרת? מה הרווחנו? כלומר, השכינה כבר גלתה. אנחנו עכשיו, בוא נגיד, היא גלתה לפני 6 שנים, אנחנו בשנה השישית, לקני ישראל השני לפניו, עוד 5 שנים היא תגדל סופית, כאילו בין לבין שהיא כבר בבבל, היא עושה איזה מסע לירושלים, ומה קורה במסע הזה לשכינה? תשובה, היא גולה 10 מסעות. כלומר, היא חוזרת עם הנביא לירושלים, ושם מה שהיא בעיקר רואה בהיבט של השכינה, לא עכשיו בהיבט של החטאים, מה, אני עכשיו אסתכל לסיכום מסלול של השכינה, של המרכבה, חזרה לירושלים יחזקאל, וגולה משם. גולה משם? כתוב פה שהיא גולה משם, מה כתוב? קרוב אל המפתן, אל השער, אל הר. הסוף, הסוף, הסוף המסע פה של השכינה, זה להר בית השם הקדמוני. חזל בעשר מסעות שנסע שכינה, יש בכמה מקומות, יש קצת הבדלים בין המסעות. אז אני עכשיו לפי חלק מהשיטות בחזל, שהמסע האחרון הוא היה מתוך העשר, כי אם מסתמכים בו על עשר מסעות לא רק על פה, גם על עמוס, ועושים כאילו חזל, מכלילים פה מהתנך מבט של עשרה מסעות שהשכינה התרחקה מהקרובים בקודש הקודשים, מקרוב אל קרוב, מקרוב אל מפתן, חצר, שער, אז על המזבח. אז מה המסע האחרון? המסע האחרון פה ביחזקאל הוא אל הר הזיתים, להר שמקדם לעיר, ש... כן? אז חז"ל אומרים, אני חושב במסכת חגיגה, אני חושב לדלדל בין המקורות, שהלך להר הזיתים, ושם הייתה 3.5 שנים חיכתה לישראל אולי ישובו, ואז הסתלקה ועלתה לה למרום. רבא ואיכה? בסדר. כי יש כמה מקורות, אני כבר לא זוכר מה זה, מה? אבל... שנייה. למה הם אומרים ששם נשארה? כי זה היה, אתה מחפש בתנך, זה מה שחזר עשו הפסוקים, הסילוק שכינה האחרון שכתוב זה להר הזיתים. הוא רגע, השכינה הסתלקה לשמיים, עד היום בהר הזיתים? לא. הוא שעתה שם 3.5 שנים ועד אתה. למה דווקא 3.5 אגב? עד תהליכי החורבן. אנחנו עכשיו נצאים בשעה שישית, עוד 5 שנים החורבן. 3.5 שנים זה בעצם עד המצור. בסדר? אז חזר בעצם אומרים, היה משהו כזה. למה אני עשיתי את החשבון הזה רגע? כדי להבין את המסעה של השכינה. זה יוצא מסע לא קודם סובך. ב-11 שנה לפני, יחד עם גלות יהויכין, ראינו השכינה גלתה. כבר יש לה בתים בבבל, והיא להם נקדש מעט, זה פסוקים מפורשים. זה. ואז, פה בשנה השישית, היא לוקחת את הנביא איתה חזרה לירושלים, אל קודש הקודשים. ובמסע די מזורז, כי הנביא ממש רואה אותו, צד אחר צד, עושה 10 מסעות, נשארת שם בהר הזיתים, נגיד אנחנו נצמדים לשיטה הזאת. 2.5 שנים, וכשמתחילים תהליכי החורבן, מצור עולה בחזרה. טוב, אז יש פה, אנחנו מבינים שאנחנו עדים. עכשיו, רק המבט הזה, אנחנו מבינים שהפרק הזה אנחנו עדים לנקודת מפנה אסטרטגית במיקום השכינה בעולם. מה יותר תשתיתי ויסודי בעולם, בתנך, בתורה, להבין איפה השכינה נמצאת? בעצם אנחנו כבר חשבנו שאנחנו יודעים איפה השכינה נמצאת. עם זה נפתח הספר, בבבל. יש פה איזשהו טוויסט שצריך פשוט, והכי פשט, להבין בשביל מה הוא. בשביל מה השכינה, המרכבה, חזרה לירושלים? זו שאלה משגעת. וזו שאלה שצריכה לענות לנו, מן הסתם גם על השאלה, אוקיי, עכשיו, אם אתה מבין שהפרק הזה הוא מסעות השכינה הלוך וחזור, זה מה שקורה פה בפרקים האלה, אז אולי זה יעזור לנו להבין, זה מן הסתם צריך להיות מאוד קשור למה החטאים האלה ולמה דווקא הם, וממש חטאים שמובילים אל השכינה. ועכשיו, כשאני חוזר אל השאלה מה הפסוק המרכזי, אז אני מאוד מסכים עם שניכם שאמרתם, יש פה, אני חושב הפסוק המרכזי זה לרוחקה מעל מקדשי, ועוד מעט אני אסביר יותר למה. אבל יש 3 פעמים בפרקים האלה, אפילו קצת יותר, אבל באופן הכי חד וחריף, זה שישראל טוענים, א', עזב השם את הארץ, זה פעמיים, ב', לא רק עזב השם את הארץ, הם חוטאים לרוחקה מעל מקדשי. אז אני שנייה עושה סיכום מה היה לנו ואיפה אנחנו נמצאים. יש לנו 2 שאלות. א', מה שמרצה להראות יחזקאל בחטאים האלה דווקא ובמסע הזה, מה הלקח, מה הוא רוצה שיחזקאל יראה? זו שאלה הראשונה, כי זה, במסע הזה בפרק ח' זה מה שהוא עושה. 2, יש לנו שאלה גדולה יותר על הנושא של הפרקים האלה, בשביל מה השכינה חזרה למקדש כדי להסתלק משם שוב? מה אתם אומרים, בשביל מה השכינה חזרה למקדש?
אני רק אם יחזקאל מתפלל, מתפלל, תחזור לירושלים. אבל מה נסביר לך, למה...
איפה הוא התפלל? לא כתוב.
לא כתוב, כאילו, זה
נראה תקומה. אתה אומר, צריך פה כנראה משהו שלא כתוב, שעליו אנחנו צריכים להבין ש...
זה תגובה על זה, כאילו, תראה, אי אפשר. כן. פה ככה.
אבל, כאילו, קשה.
כן.
נכון? אתה מסכים איתי שזו שאלה מאוד מרכזית פה? כאילו, זה... שברת את הראש הזה הרבה. כן.
זה, אבל, כאילו, פיצוץ מוכר, זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא יצא, ואז אין פה השדחה, אז הפרעום שולדת פה ובסוף...
אבל למה לא תעשה את המבוקר הזה לפני, ב5 שנים לפני? עזבת כבר, נכון? אז תעשה את 10 מסעות, שמה לבוא לפגוש שוב את החתמים ולהגיד וואלה אתה רואה זה לא מתאים בוא נלך. זה מוזר. זה גדע, כי בדיוק אני רציתי להגיד את המשל הזה רק עם הורי ותלמידים. אבל שנייה, אבל לא מספיק הבנתי מה, אבל מה, אז מה, הבנתי את המשל, מה הנמשל? אז מה אתה טועם? בשביל מה השכינה חזרה? תשובה? עוד הזדמנות.
אבל פשוט יש לה כל כך הרבה
מעצורים מודרת
פנימה
שכבר זה סופט את הפרוגרות האלה שלו אחורה.
‫הוא
מתעצבן
על
המן
‫שבורא הזה יוצא כדי להירגע, ‫הוא חוזר
ורואה, ‫והביטוי
הזה
חזר ‫בתור
משל,
אתה אומר. ‫-בתור משל, אתה אומר. ‫-וגם מופיע פה וגם שם. ‫אה, יפה. ‫נראה מה אתה אומר? ‫-זה
חזק ההמשה של עזר השם את הארץ, ‫אתה בחיברה, כאילו, ‫הוא חוזר, ואז האם... ‫חוזר לראות האם מתגעגעים אליי, ‫ואז בעצם מה מגלה? ‫לא רק שלא מתגעגעים, ‫לא אומרים, יופי, נקטרנו ממנו, ‫עכשיו תעשו מה שרוצים.
‫-מסכים, מסכים. ‫אז... אנחנו באותו ראש, כלומר, אני חושב שאין תשובה אחרת. עכשיו, היה תשובה אחרת, כלומר, אני רוצה להגיד אפשרות ויכול להיות שהיא נכונה ולדחות אותה, זה ברור שלא העיקר. אני הרבה זמן חשבתי, התשובה שלי לזה הייתה, השם חוזר כדי להחריב. כלומר, מה אתה חושב? הרי אני כאילו הצעתי את הדבר של 11 שנים, כבר בגלות היא הולכים, השכינה תעזור. זה עוד לא הגיע הזמן החורבן לגמרי, זה השם פה עושה מחסדו, שמכין, כל מה שדיברנו אז. ואז עכשיו צריך להיות החורבן. אז מה יהיה החורבן? תשובה יבוא נבוכדנצר וידפוק ויהרוס. אז התשובה שאני רציתי להגיד לזה, הרי מה השם עושה פה בסיטואציה של הפרקים האלה, הוא בא, הוא אומר לאנשים המשחיתים והאיש לבוש הבדים, זה בעצם, הוא בא כדי להחריב, ככה אני הבנתי כמה זמן, זה היה לי קשה, אבל אני חושב זה רובד ראשון שהוא בסיסי, אני חושב שהוא עדיין נכון. כלומר, גם צריך להבין שהחרבה יכולה להיות מתוך אדישות ריחוק, ויכולה להיות מתוך השם בא מתוך הסדרים והיחסים שלו עם עם ישראל, הוא בא וחוזר כדי לעשות את זה מסודר. מה זה לעשות את זה מסודר? מתוך קרבה. זה נכון כדי, ועכשיו פה אפשר להגיד המון דברים שרואים אותה גם בפרקים, כדי לעשות את זה יותר במידת הרחמים דווקא. כי שפך חסדו, כי שפך חמתו על עצים ואבנים.
השכיבה מול הלבנה, כשאתם גורם בלבנה,
נכון, אני חושב, כן, לכן אני אומר, יש איזו חשיבות עצומה שהשם בא להחריב את ירושלים ולא שולח איזה מלאך טוב, לך תחריב. לא, השכינה תבוא במרכאות, תטריח את עצמה, את כל החזור, כל אלפי קילומטרים, ואז את ה-10 מסעות, כדי שזה יהיה ברור שזה לא טוב, כמו שיתנו ביחזקאל, כמו שיתנו בהמשך הספר, טוב, השם עזב אותנו וזהו, כמו שגם הם טוענים פה, אלא אדרבה, שיהיה ברור הפוך, תוך כדי שאתם טוענים עזב אתם השם את הארץ, אני בא, נראה לך צעד אחר צעד, למה זה הכרחי ואיך אני נצרח ואיך אני עושה את זה, ואת מי אני מצווה את זה, והאיש לבוש הבדים, למשל, עצם החשיבות שאומר לאיש הבדים, דרך תתווה תו, זה הרי מצב הפוך מאשר מי שיוצא ותורק את הדלת, לא, אני בודק כל הזמן, אחד אחד, האם אפשר, האם שייך, ואולי, והוא לא, והוא כן. אז זה, אני חושב, הרועד הבסיסי. אני אישית לא מסתפק בזה, כי אני חושב שהפרק צועק פה משהו אחר. כאילו, מעל זה, לא סותר, אבל מעל זה, שזה לא הסיבה היחידה, יש משהו קצת כללי יותר. ובסדר, אני אומר, למה השכינה חזרה? סיבה ראשונה שאני רוצה להציע, אני עומד מאחורה, אני חושב שהיא, גם יש פה משהו מעבר לה, זה השם חוזר כדי לטפל בעם ישראל מתוך קרבה. אם צריך להחריב, נחריב, אבל זה לא, טוב, אני כבר שם, שלום, לא יודע מה איתכם. וזה קצת, אפילו זה קצת מענה לזעקה שהיינו מתחילת ספר יחזקאל, מה שהרב חנני מאוד דיבר על זה, מה זה שכינה בגולה, וזה זה הכאב הכי גדול שיש, זה עליונות, זה מפתיע, זה מדהים, זה נס, אבל איך אפשר בכלל להבין את זה, השכינה פה, זה... התשובה היא, השם כאילו אומר, רגע, לא, בוא נזכור, יחזקאל בוא איתי ביד, השכינה היא שם, זה המקום שלה. ולהתרחק משם זה צעד ועוד צעד ועוד צעד, 10 צעדים, זה לא גם נבון, עניש נלך. היא שם. וגם אחר כך היא תישאר שם בהר הזיתים. אז זה קומה ראשונה. קומה שנייה, שזה בעצם מה שאתם אמרתם כבר, אני חושב שאי אפשר להבין אחרת, אלא שהשם בעצם בא עם חזקאל כדי לתת לעם ישראל הזדמנות. כלומר, הוא כבר התרחק. בארץ מה שהופיע כבר הייתה גלות יהויכין. כל הגדולים כבר לא פה. מי נשאר? דלת הארץ. זה ממש מזכיר, הביטוי הזה, דלת הארץ, ממש מזכיר את מה שאנחנו נפגוש מרמיהו לגבי אחרי החורבן. שהשם דאג שתישאר פה דלת הארץ כדי שהם ייבנו מחדש עם גליה. זו סוגיה מאוד נפלאה ומדהימה בפני עצמה. הנושא של גדליה, זאת השם לפגוש אותה מתישהו. פה השם חזר, ואני כאילו רוצה להציע שבעצם לו היו זוכים ישראל, אז כבר גלות יהויכין הייתה פועלת את פעולתה, ועכשיו השכינה הייתה חוזרת, והיינו מגיעים לחזון שחזקאל פוגש בסוף הספר. בסוף הספר החזון הוא שהוא רואה את השכינה חוזרת דרך שערי המקדש אל מקומה. וסביב זה יש חזון שלם של איך המקדש ייראה ואיך הכל. אז לא, אני לא יודע לומר שברגע אחד זה עכשיו היה אמור להיות הבית השלישי הגדול וזה, אבל כן, למנוע את המצב. ממש במשל הזה של, הרי סילוק השכינה כבר היה. ממילה צרות, חורבן, חושך, ריחוק. כל זה ברור שיכול להביא אתכם לחזור. והשם אומר ליחזקאל, בוא נראה, אולי מה משהו, ועכשיו מפה אני חושב באופן הכי פשוט ואני חושב שזה מה שהפרק אומר, אנחנו נבין מה מיוחד בחטאים האלה ולמה הם פה. אז שוב, כן.
יש
לי
לשמוע
שהתיאור
כבר שנים
לגבי שנים
ובשנים, פתאום משהו יכול
להתחלף, ועכשיו הקדוש ברוך הוא כביכול,
כן, מתפעל, טוב, תראה,
זה המצב, איש המחזור. אז שנייה, אני בעצם אענה גם לזה. אני רוצה לטעון ששני דברים. א', שכן, עצם גלות החלש המסגר ויכוניה, מפץ גדול, זה בעצם העם כבר נשאר. אבל ב', אני טוען שגם אם זה לא היה מהפך של תשובה בעם, עכשיו שהשם יחזור זה יכול לצרות את המהפך הזה. כלומר, אם רק נשארה גחלת שתאפשר לקדוש ברוך הוא לחזור, וזה אני חושב שאנחנו מגיעים לחטאים האלה, כבר נסביר. אבל השם בודק, זה כאילו מדרת רחמים על גבי מה שכבר הוחלט. נכון, בעצם השכינה כבר הסתלקה. אומר את זה רבי יעקב סקלי בתורת המנחה, אני אעלה את זה ב... אז הוא אומר, בוא תראה איך חסדי הקדוש ברוך הוא כבר גמר, כבר עזב, והוא בא ובודק פעם אחר פעם, ומה אני שנייה איתך נראה אם תרצה. אבל אומר, העשר מסעות, הרי אין להם שום פשר, אם לא, כדי לתת להם ישראל הזדמנות אחרי הזדמנות. אם השכינה כבר לא פה, וזה מה שרציתי להגיד לגבי, אם הוא רק בא כדי להחריב, זה קלוש מאוד, אני יכול להסביר קצת, אבל קלוש מאוד לפי הפירוש הראשון שאמרתי. אם הוא בא כדי להחריב, אז למה אתה זה? בסדר, תבוא, הבנו. העשר מסעות, מה זה אם לא? אומר רבי יעקב סקילי, אומר, המלבי פה מסביר את כל הפרק ככה, שיש פה בעצם מידת רחמים אחרי שכבר הייתה מידת הדין. וכל הזה שדווקא פה פתאום, אז השור הופך לקרוב, חזל אומרים ביקש רחמים, וזה שדווקא פה ביקש רחמים לא ביקש רחמים, אלא השם במידת חסדו, אז קרר את את הגחלה. ואומר, יש פה מגמה שלמה בפרק של דווקא, להפוך את המגמה שכאילו החורבן כבר בעצם קרה, בואו נבדוק אם אפשר, וזה אני אומר, לא חייב להיות מהפך התשובה הכי גדול, אלא הפוך. לו יש רק, נשאר איזה גחלת, ניצוץ משהו, אנחנו נחזור, בואו נחזור, זה אי אפשר יותר.
הם
נורים,
האמת
הם נורים
שיש פה
איש
הקדוש
ברוך הוא. זה ממש יפה, נכון. זה, וזה, אני ממש הולך לשם, כלומר, מה רצת לומר, אנריה?
זה
כמו
מה שאמרנו בסרט הספר, שהקו
נכון, לכן אמרתי, מה שקורה פה, זה שאומר, זה מפץ גדול ביחס לכל מה שקרה ביחזקאל. זה נקודת מפנה אסטרטגית, נכון, לפעמים מה שקדוש ברוך הוא עושה, ידע רמח"ל אומר את זה על י"ג מידות רחמים, שלפעמים הקדוש ברוך הוא נוהג, למה אנחנו אומרים י"ג מידות רחמים? מה אנחנו באים לומר בזה? תפילה, בבקשה, לא משנה, זה נושא ענק. ורמח"ל אומר, בדעת תבונות, אומר, הקדוש ברוך הוא המציא את הנהגת שכר ועונש, אבל הוא לא מחויב אליה. י"ג מידות רחמים זה מראש מה שהוא אומר. מעבר, מגיע לכם סגור חתום, אבל לפעמים תדעו לכם, כשכבר, אני אומר, קרה משפט, כבר הסניגורים אמרו דברם, הקטגורים אמרו, כבר נחתם, העדים אמרו, כבר שלום שלום, ואז רגע לפני שסוגרים, פתאום השופט אומר, רגע, אתם יודעים מה לא. למה? לא חייב לכם תשוב. אין סמכות לשופט לעשות את זה. בדיוק. אבל הקדוש ברוך הוא אז הוא מראש אומר, זה מה שאומר, השם, השם, כאילו רחום וחנון, בעצם הוא אומר, תקשיבו, מידות הרחמים, כלומר, אחרי הכל, אני אוהב אתכם, נקודה. תדעו לכם שזה, זה הרמח"ל אומר, זה פשוט הנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהוא צריך להגיד, שכר ועונש, לך, אני אוהב אותם, בואו. אני חושב שפה יש בעצם אקט כזה, זה מפתיע, האקט הזה הוא מפתיע. כי אתה קורא ספר חזקיה, אני כבר יודע, בית מרי, שלום, השכינה כבר בבבל, עכשיו רק בואו נקרא את תהליך החורבן. ואנחנו, אני חושב, שבטעות גם רואים את זה בפרק הזה, שמה אנחנו רואים? הנה השם בא והנה פתחנו את זה, אז אני צפוי מראש, לא? שהוא יבוא ויראה את החטאים, לא, אז אם הוא יראה את החטאים, אז למה הוא בא? ולמה 10 מסעות, שהוא מחכה מסע אחר מסע, אולי ישובו, אולי ישובו, ואז עוד 3.5 שנים בהר הזיתים, מה שחזל אומרים שהוא מחכה בהר הזיתים? בעצם 3.5 שנים, זה בעצם אומרים, אחרי כל מה שקורה בפרק הזה, עוד חיכה, אבל זה גם אומר בשמה התפקיד של כל המסעות, אני חושב שזה גם ממש הפשט, אבל מה התפקיד של כל המסעות? למה לעשות את זה ככה? תשובה, הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות. ואני אומר, יש פה, איך זה אמור לקרות שתי וריאציות? אז אמרתי, אולי בעצם תשובה גדולה, כי ישראל יחושו מחדש את הנוכחות האלוקית. או כי בעצם החשבון נפש הזה של גלות יהויכין, שאף אחד לא האמין שתהיה יד הגויים תשלוט בירושלים, והנה היא שלטה בירושלים ולקחה את יהויכין. או להידך גיסה, לא, לא מהפכים גדולים, אבל עצם זה, האם נשאר זיקה, אני זורק הכל הצידה וחוזר. כן, חזקאל. בוא, אני אומר, אנחנו... זה תמיד השאלות הכי קשות, אני אלוואי, אני המון, המון מהזמן שנשקיע, באמת, זה לחפש מי אמר את זה, לא פעמים מוצאים אגב.
זה לא, יכול להיות, למה, כל הצורת הדיבור של הפרק, זה כאילו הקדוש ברוך הוא בא, אני אומר, יש לך כמו
שבא
אומר, בוא ואני אראה לך,
כמו
בוא
ברקע, אז שנייה, לכן אני חוזר, אני חושב שזה מה שאת שקים, אני חושב שזה, אז בוא זה, אז עכשיו אנחנו בעצם, לאור זה, אני חושב שאנחנו יכולים לחזור לפרק ונבין, אתה לא מסכים. אוקיי, מעולה. א', בדיוק לפה באנו. שנייה, חכה, אבל אנחנו בדיוק בשלב הזה, זה לא פרק תגיד לנו את זה. אבל שנייה, לפה אני מגיע, זה מה שלא הסברתי, אני מזדהה אתכם בשאלה, כי פה אנחנו נמצאים. מעולה, תודה. אבל אני אומר, גם בכללי, שאלות, אני רק אשמח אם יהיה עכשיו על זה ויכוח וחמש תשובות שונות ולזה באנו. מה שמורה יחזקאל בחטאים האלה? האמת שלא סתם חטאים. אני רק רציתי לבוא לזה דרך הפסוק, מה שכמרתי המרכזי. ישראל לא סתם חוטאים. הם חוטאים פה בתוך אידיאולוגיה שבדרך כלל לא היא השלטת בחטאי ישראל. יש פה שתי רמות של האידיאולוגיה הזאת. אידיאולוגיה אחת, בלשון הנביא, עזב השם את הארץ. אני שנייה משתהה באידיאולוגיה הזאת. מה זה אומר עזב השם את הארץ? אנחנו חוטאים לא רק כי אנחנו אוהבים את התמוז, או כי יש לנו חוטא לתיאבון, חוטא כי לא מבין טוב, חוטא כי זה הרגל שלו, כי תינוק שנשבע. לא, זה אידיאולוגיה אמות. זה אפילו לא בדיוק להכיס. יש פה המון להכיס, אבל כבר נגיע לזה. אבל עזב השם את הארץ, שנייה, הם צודקים. הם צודקים. עזב השם את הארץ, זה אומר, הוא כבר לא פה 6 שנים. הם חשים את זה, הם יודעים לחוש את זה, עזב השם את הארץ. לא יודע מה הם מסברים לך, הם אומרים, כל הגדולים פה, כל מי שאוהב, הם כבר לא... אבל הם ידעו לחוש. אנחנו לא יודעים מה זה שכינה, אנחנו לא יודעים מה לחוש לחסרונה. אבל כל מה שיחזקאל רואה פה, זה בעצם התרחשות שלמה שקורית כאשר השכינה חוזרת. אנשים, גלגלים, קרובים, ענן בחצר, קול גדול. זה משהו, זה קיים, זה נוכח לגמרי. והם אומרים, כבר אין מה? עזב השם את הארץ. הצד השני של זה, אנחנו נהיה במשך ספר יחזקאל, זה בני הגלות, זה וריאציה אחרת של אותה טענה, שאומרים, השם הגלה אותנו, זרק אותנו, אז כבר אנחנו בכלל לא יכולים לשמור את המצוות. אבל הם, יותר מזה, בני ארץ ישראל הם תמיד יותר מהדרין בה. הם אומרים, עזב השם את הארץ, אז אין כלום. אבל לא רק זה. זה הקומה הראשונה עוד, יש יותר מזה. הם חוטאים, אומר יחזקאל, וזה את הפסוק הזה צריך לראות אותו בפנים לדעתי, הרבה פעמים. פסוק, מה אמרנו? וב, רואי, וב. ויאמר אליי בן אדם, כן, חטא וב. הרואה אתה מה הם עושים, או מה הם עושים. תועבות גדולות אשר בית ישראל עושים פה, לרוחקה מעל מקדשי. אני אומר את זה מילים שלנו. בוא תראה מה ישראל עושים. אומר רש"י, אומר הרד"ק, אומרים עוד הרבה, כדי שאני אצא מבית המקדש. מה אומר יחזקאל? אומר, תקשיב, הם מנסים להוציא אותי מפה. א', אידיאולוגיה הם טוענים שעזבתי, אבל ב', הם מוחשים, וזה אני ממש חוזר אליך. הם חשים שאני עדיין עם זיקה לפה. כי הרי יש פה סתירה בסוף. אם עזב השם את הארץ, אז מה אתם מנסים להרחיק אותו? כמעט כל המפרשים פה תמימי דעים של אורחקם ההקדשי, זה הכוונה, זה המגמה, זה התודעה שלהם. יש כאלה, המלבי אומר קצת באופן, אני פחות הבנתי, אבל שוב, רוב המפרשים לא אומרים ככה, שאומר, התוצאה של מה שיעשו זה להתרחק, ואז נשאר בקומה הראשונה של עזב השם את הארץ, ובאמת הם אומרים שאני אעזור. אבל יש, רוב המפרשים, זה, אני חושב, ממש מה שפסוק, מה שכל החטאים האלה אומרים, אנחנו מיד לזה מגיעים, הם מנסים להרחיק אותי מפה. ואני אומר, זה הנושא. מה המשותף לארבעת החטאים האלה? התשובה היא שיש פה עלייה לרגל כדי לחטוא במקדש. זה לא דבר רגיל. בדרך כלל אנחנו מכירים את התוכחות ואת המציאות שהייתה שנשקפת מהנביאים. הם חוטאים, נגיד כמו שכתוב פה, בחדרי מסכיתה, כמו שחז"ל אומרים, מאחורי המזוזות, או אפילו מה יגידו יותר זה, בארמות, במקומות גבוהים, תחת כל עץ רענן. אבל לעלות לבית המקדש ולבוא ליד המזבח ושם לבכות את התמוז, מה אתם רוצות? מה הולך לכם בראש שאתם עושות את זה? יש פה, תראו, יש פה ארבע חטאים. הראשון והרביעי, יש להם רק מטרה אחת שנביא אותם את זה מפורש. לקנא ולהכעיס. לשים פסל כדי לקנא אותי. כלומר, זה אנחנו נגדך, זהו השם, אנחנו נגדך. והכי הכי גרוע זה החטא הרביעי, שהוא פשוט לעמוד ליד המשכן, להפנות ולנסות לבזות. השני החטאים האמצעיים, זה כדי להתנגד לגמרי, לא מספיק להגיד נגד, למלא בתוכן שלהם. ללכת ללשקות ולמלא אותם, כל הקירות, כמו איזה ילד שהתעצבן על המורה, ותח, תח, אני קשקש, אני זה, ואני אצייר את ה... לא יודע, המורים פה יגידו לנו מה... זה, ולבכות התמוז גם. יש תוכן, יש אנשים זה עם הרגש וזה, זה לא מספיק עכשיו, נעשה אידיאולוגיות, לא, אנשים הם ידעו למלא את זה ברגש, בוא, התמוז בוכה, זה מה שאני מכיר מעבודות זרות, זה העבודה עם הכי... כמו קיצור, מומחים למיתוג ולמדיה, תבוא ותראה אותו בוכה, זה לא רק לזרוק אבן או להשתחוות, בוא תראה, האל בוכה. מה הם רצו לעשות שם במקדש? לא צריך לנחש, הנביא אומר. א', לפני לנחש, אני גם היה פה ברורה, הם עולים לרגל כדי להגיד, אנחנו, הקדוש ברוך הוא, אתה לא פה, אנחנו לא איתך, אני לא רוצה להגיד את זה במילים יותר חריפות, אבל מה שהם עושים פה זה מעשים החריפים ביותר, שלא מצינו כדוגמתם. בדרך כלל ישראל נעו בכל השנים, וגם יש מפרשים שיותר מלמדים זכות, יותר זה, אבל ישראל נעו בכל השנים בין בלבול, בסדר? לבין, בוא נעשה את הסקאלה. נעו כל השנים בין בלבול, קצת בהשגה וזה שיש גם אמצעים, לבין רצון, שהאלים יעזרו להם כי הם האמינו שהם באמת נותנים יותר יבול וזה וככה כל העולם חי, לבין כבר ייאוש, שרגע השם לא עוזר לנו אז אנחנו אולי בעצם זה קצת יותר קשור, לבין, כאילו הכי גר, עכשיו, לבין, שם במחוזות האלה שאנחנו נמצאים על הסקאלה זה גם שיתוף הרבה פעמים, וכאילו המון פעמים בעם ישראל זה בעצם היה עבודה בשיתוף, עובדים עבודה זרה והשם המון אומר עד מתי אתם פוסקים לשני סעיפים, כי היה ברור להם תמיד שהשם אלוקים, אבל גם צריכים זה וזה ועגל וכל מיני כאלה, לבין הכי גרוע זה בסוף ייאוש. כאילו, די, לא פוגשים את השם, אנחנו לא זה. מין אנשים אומרות לירמיה אחרי החורבן, מאז שהפסקנו לעבוד את האלילים שלנו, אנחנו לא רואות ברכה, וזה חוזרים לזה. פה יש משהו שהוא מחוץ לסקאלה בכלל. אם אין הקדוש ברוך הוא, הוא לא רלוונטי וקשה לך וזה, אז למה אתה עולה למקדש ומנסה לבזות? כאילו, אחי שיש, איפה השם, איפה פה שימו פסל, פה תקשקשו לקירות, פה תשימו את התמוז, ופה הכי חצופים ונישאים. אף פעם לא ראינו כזה מעשה חצוף של עם ישראל. לא, בכל התנ״ך אף אחד לא בא לחרף את השם חוץ מסנחריב. מה? גוליית. מערכות ישראל. מערכות ישראל. מה? כן. הוא שם את פסל הקנאה המקנה. שוב, שם זה מחוזות השיתוף ומחוזות הבלבול. זה לא מחוזות של לבוא ולנסות להתגרות בקדוש ברוך הוא ולהגיד אנחנו נגדך. אתה מבין? זה שוב, זה הקצה של הסקאלה זה כבר ייאוש ובלבול ומחשבה שעזב השם את הארץ, זה המדרגה הראשונה פה רק. אבל עלות, מה שהשם מראה לחזקאל, זה בעצם אומר, תקשיב, באתי לנסות, וזה אנחנו באים, ואני לוקח אותך כי פה זה המקום שלא יהיה בלבול, אני רוצה לחזור. הסיבה היא שאין גחלת, כי זה כבר הפך להיות, ואני באמת, עוד מעט קצת מקשה, נראה שזה מבט טיפה יותר מורכב ממה שאנחנו אומרים, אבל... אם רק היה אפשרות, למרות כל החטאים שלהם, שהם כמו שאמרתי, הם בתוך הסקאלה, נחזור. בסדר, ייבנה מחדש, נהרוג את מי שצריך. גם התו, גם התו, שהוא מאוד מרכזי פה מפני המשחית וזה, מה הוא בא לומר? ממש כמו סדום, הוא לא בא לומר רק נציל את אלה שראויים. אלא הוא בא לומר, אם יש אפשרות, אם יש פה צדיקים, אז המגמה תתהפך. כי שוב, לפי השאלה ששאלנו, וזה לחומה שלנו מהספר עד עכשיו, השכינה כבר עזבה. למה אתה עכשיו חוזר ועושה תווים? תווים לא של נגינה, תווים לסמן. ואתה עכשיו עושה 10 מסעות בחזרה, ויקרו ומפתע... למה כל זה? מה? לא, זה, אגב, זה, לא, זה מעניין קצת הדבר הזה, זה מעניין קצת למה קוראים לזה תו. טוב, זה חבל לזה עכשיו. מה? למה תו זה סימן? זה אות. מה? לא מזנה עכשיו. בקיצור... אופה, שנייה, עכשיו יחזקאל, ואני לא יכול להיכנס לזה, אבל רק הצבעת על זה, אני מבין שזה מתכוון, ונשאר אני, זה חידוש עצום. ונשאר אני זה כאילו, אנחנו מבינים שרגע, יחזקאל הוא חלק מהמשוואה, והוא לפחות, שהוא עכשיו עוד מעט יחזור לבבל, אבל כן יש מישהו. אבל ונשאר אני זה בעצם אומר, זה ממש חוזר ל, ואתה את נפשך הצלת. זוכרים הראינו מה התפקיד של יחזקאל, בכלל שהנבואה שלו עם בית מרי, וזה אמרנו 5 אפשרויות. אחת המרכזית שהשם אומר לו בפרק ג' ואתה את נפשך הצלת. כלומר, בסדר, כל החבר, העצר יש הנביא לא היה חלק מזה, זה עושה עוגן, זה עושה מאיפה להיבנות, זה עושה קומה רוחנית שעומדת מעל החורבן. אבל זה מאוד חשוב פה, המקום פה שיחזקאל בכללי צריך עוד יותר להבין אותו, כי הוא הולך למרכבה, לכל השם המרכבה הולכת בכל מסע רואים פה, כי יחזקאל איתה. הוא לא רק צופה בסילוק השכינה, הוא חלק מהפמליה הפך להיות. זה ממש יפה.
זה לא הפמליה, זה מהעם.
לא, הפמליה של המרכבה אני אומר.
הוא
אומר, גם וגם, כן, נכון. יש פה מישהו שהפך להיות, מישהו מישראל, שהפך להיות כאילו כבר חלק מפמליה של מעלה, הוא אומר, יצא שאני נשארתי, אז יש שם בשארי. אז זה קצת מה שאני טוען. אז זה מה שרציתי ללמוד שוב, זה כאילו נושא ש... יש מצב, כן, יש מצב. ופה אתה מגיע עם כינוי אדם פה, שהוא בא, וכשהוא בא לירושלים, פתאום אז השור הופך לקרוא. יש פה עוד... מאוד דברים, כאילו, בין השור לקרובים, והקרובים פה פתאום מקבלים משמעות חדשה. הקרובים של מטה נפגשים, הקרובים של מעלה. יש פה התרחשויות שלמות, שאני חושב שהנושא של כולם זה השכינה חוזרת למקדש. אם רק יהיה אפשרות, אז השנה הזאת הייתה נקודת המפנה. למה אין אפשרות, אומר השם? בסוף הדבר הכי גרוע זה שישראל באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, לך! יותר גרוע ממה שאמרתי עכשיו, כי הם עושים באופן הכי מעוות, משחית, בלתי ניתן אפילו להיאמר. ולמה? אני בסוף של, בתודעה שלהם, למה? אני, את כל הסקאלה של עבודה זרה אתה עוד יכול להבין. כי ככה כל העולם חי. אבל לעמוד ולהאמין בהשם, שאתה מדבר פה עם מישהו בגלל אתה במקדש, ולא להגיד לו, הקדוש ברוך הוא, לא, לא, זהו, 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 הם כאילו עומדו וחסמו, זה מה שהם עשו. והשם באמת אמר, השכינה חוזרת, והייתה חוזרת, אולי, שהם עשו הכל כדי שלא תחזור. אבל למה? שאלה ממש קשה, אני חושב שאלה קשה, אני לא בטוח שיש לי תשובה טובה עליה בכלל. כלומר, להבין את התודעה שלהם. רגע, מה זה שמות מעשה המרכבה? הוא עוד לא גילה כלום. הוא עוד לא גילה כלום.
הוא מתכוון, הוא אמר שהם עזבו, אז הוא אמר, עזב. כן, הם לא ידעו שוב. זה אומר לך, אבל שלא רוצים להחזור
גם. שנייה, עכשיו, אני רוצה אבל שנייה להקשור. התשובה לא יכולה להיות טובה בלי שנוסיף משהו. יש פה עוד סתירה בפרקים האלה. פרק ח' כתוב, עזב השם את הארץ א', ב' לרוחקה מעל מקדשי. לך, 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 לא רוצים, לא רוצים, לא רוצים. מופיעה טענה שהיא ממש סותרת. פרק י' א' עומדים בני ארץ ישראל, רואים כלפי הגלות. אתם נדחיתם, אתם כלום. אנחנו העיקר, למה? נקרא את זה מתוך הפסוקים, שלא תגידו שהמצאתי את זה. אשר אמרו להם, אחיך, אחיך, אנשי גאולתך, אני בי' א' תצבר. אחיך, אחיך, אנשי גאולתך, וכל בית ישראל כולו, אשר אמרו להם יושבי ירושלים, רחקו מעל השם, לנו היא ניתנה ארץ למורשה. כלומר, אנשי ארץ ישראל, שהרגע פגשנו שכל מה שהם מנסים לעשות זה להתרחק מהשם באופן שרק יאכלו הכי גרוע והכי חצוף והכי לא נתפס אפשר, והם עומדים וטוענים, הוא רואה שלושה פרקים אחר כך, בני הגולה האלה הם התרחקו מהקדוש ברוך הוא. רגע, אז איפה אתם טוענים שהשם? מה זה התרחקו מהקדוש ברוך הוא? הם בעצם טוענים השם פה ואנחנו ניבנה מחדש, לנו היא ניתנה ארץ מורשה, כי אנחנו פה ליד השם, אבל הם התרחקו ולכן הם נדחו וזהו, הם התברר שהם כלום, כמו לא יודע. אבל, רגע, זה לא אתם שרגע ראינו שאתם רק טוענים שהשם עזב כבר, אתם, ואם הוא עוד לא עזב, אז אנחנו נעזיב? יש פה תודעה מאוד מורכבת ומעובדת ומסובכת לאנשי ירושלים. תבילי, נכון, זה ממש סתירה, אתם חולקים עליי? איך אתה מצד אחד עושה הכל, גם טוען שעזב וגם אם הוא לא עזב, זה יותר ביטחון, לא יודע, נעשה, נחסום, נכעיס, זה תלמיד שכבר שלחת אותו למנהל וגם למפקח וגם לשר החינוך, והוא שם מצייר על הקיר שר החינוך הזה, כאילו מה? ומצד שני, הוא עומד ואומר, תראו, בסוף אני עם שר החינוך, נשארתי בכיתה ואתם... מה? זה ממש טעם נוצות רוב. לא, אני כאילו... אני לא יודע, זה שהיה... אני הייתי משאיר את זה
כשאלה. לא שמעת קודם, לא שמעת קודם. אם השם עזב את הארץ, אז מה אתה צריך ללכת למקדש?
נכון, נכון. לא, אבל שם עוד יכולתי להבין, שם עוד היה לי סברות. שכאילו לפעמים, בסדר, בלב בעצם מה שאני רוצה, אבל בטענה במודעות, אם הוא אומר, אני אתבנה מחדש כי השם איתי. מצד שני אומר, השם בכלל לא איתי מזמן ואני עושה מה שרוצה ואני אבוא להכעיס אותו. איך אתה מחלקה את שני דברים בתודעה? מה הם רצו? זה מאוד מורכב מה שחזקאל פוגע. זה לא משהו פשוט, זה לא שוב פעם. עם ישראל חוטא, אז אי אפשר, אז בסדר, אז הנה, אתה רואה, הוכחתי לך ולכן צריך. יש פה, אני אומר, צריך קצת, אני חושב שהנביא מכניס אותנו לנפתולי הנפש של מה קורה בדור החורבן. אתה רואה דברים מעוותים מוזרים של שילובים בין קרבה לבין חטא, שהם לא נמצאים בשביל אותם, זה לא נתפס. מה אתה אומר? אני לא יודע.
לא, אני אומר, אתם בבבל, זהו, בהשם עזר אתכם, ברוך השם, חצי עם ישראל נפטר מהצורך הזה. אנחנו עוד הוא איתנו.
אתה משכתב את ההיסטוריה, רבנו, זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים, אנחנו פה חזקים כי השם איתנו, זה בשפה שלנו מה שהם אומרים. רחקו מעל השם, מה זה רחקו מעל השם?
אתם כבר עבודים.
השם פה ואתם שם. השם פה איתנו, ולכן ייבנה, אני לא רואה בזה.
אני פה גם נוציא אותו.
אתה יש ידעתך שאתה אומר נוסיף עוד דברים. לא יודע, אני אומר לך, לא יודע, אני...
כמו שיש פה אמירה, שיש פה מה שהם רואים, ויש פה מה שעובר מתחת לסדר. כשהוא צועק, אני תלמיד הכי מופרע.
אבל בגלל זה אני אספתי את הקושייה הזו.
לא, אני אומר פה.
אז תגיד, תגיד.
כשהם צועקים, אתה רוצה פשוט תלך.
נכון.
אתה רוצה פשוט תלך.
לא, אבל זה אצלנו פרק חטא, אבל מה אתה אומר ביהודה א'?
אני אומר שגם... י' א' זה רק רואה, אתה רק רואה את ההמשך של מה שראית פה. פה ראית שהם לא צועקים משהו בחוץ. הם באים ויש להם טענה על הקדוש ברוך
הוא. אבל זה לא סותר.
הם באים ולעצבנים.
זה לא טענה סותרת.
להגיד שעזבת הארץ. הם יודעים. וכל מה שהם עושים עכשיו, זה כדי, זה חלק מהדו-שיח שלהם איתו.
בסדר, אבל זה אני מבין. שתלמיד גם כשהוא הכי חצוף, זה דווקא אומר שהוא הכי רוצה. זה אני מבין, מכיר, מקבל.
אחרת...
אני דווקא ניסיתי להיות מורה
והם סתקו
אבל ברגע שהתלמיד עצמו אומר...
מה רוצה לנו אותנו המשחק? ברור שאנחנו פה. סליחה? איך הנהלתם? לא, בסדר. ברור שאנחנו פה.
אבל אז כבר יקחת לא באמת מובן.
נכון.
מה זה שונה מכל
הדורים? אם בסוף...
הם מרגישים שהוא כאילו להגיד, נשאר עוד חתיכות רגליים, נכון. אנחנו רוצים לדחוף
אותם. הרי הסתירה קיימת כבר בפרק, חן.
אנחנו המרכז, אנחנו פה ואתם לא.
בסוף זה בדיוק סותר, אין יותר סותר מזה. השם לך, אנחנו לא צריכים, אנחנו כבר, יש לנו את התמוז, יש לנו את כל האלילים שלנו על כל קיר. אנחנו לא רוצים, זהו, אתה לך אליהם. צד שני, ברור בדיוק כפור. אנחנו נבנה כי השם איתנו, אני פשוט לא יכול להבין. פה לדעתי, ברגע בגלל שניהם בתודעה, זה האמירה שלהם, קשה להגיד, זה אמרו כלפי חוץ וזה הם הרגישו כלפי פנים. בדרך כלל דברים כאלה, אז אנחנו עם מורכבות, אמרו משהו אחד, וזה בעצם תנועת נפש אחרת, ואני לא יודע, אני חושב שזו שאלה מאוד גדולה.
קשור לסיום,
שכוח, בעזרת השם.